ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. כנסת הערבית.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 69. מתן תורה הוא ללא ספק האירוע המכונן של עם ישראל. השבוע בחרנו להרחיב את השיח בהמשך לסרטון קצר של הרב, בו הוא עונה על השאלה מה בעצם ניתן לנו שם במעמד הר סיני. בוקר טוב הרב שרקי.
בוקר טוב תומר, מה שלומך?
שבח לאל, שלומך?
בסדר, יופי.
בהמשך לסוגיה שהתחלנו אותה ככה עם וידאו שלנו בפייסבוק, אני רוצה לפתוח את השאלה הזאת של מה קיבלנו בהר סיני לדיון יותר מעמיק מהדקה וחצי שקיבלנו בשוק.
תראה, סך הכל מה שקיבלנו בהר סיני זה היה בדומה למה שמקבלים בבית חולים כשאדם צריך לעבור אינפוזיה. קיבלנו אינפוזיות. הרי אתה יודע שכאשר אדם שוכב בבית חולים, אז יש לו בורידים כמה פתחים שמסודרים מראש. באחד מכניסים אנטיביוטיקה, בשני דם, בשלישי סלין, ברביעי תרופה כלשהי וכדומה. והפתחים פתוחים כבר מראש כדי שלא נצטרך כל פעם לחפש את הוריד. ניתן לומר שבהר סיני גם כן התחילו צורות הלימוד השונות של התורה, כל התכנים השונים של התורה שהתלמוד מכנה אותם תורה מצווה אשר כתבתי לאורותם ולוחות האבן. כלומר, יש שכבות שונות, או הייתי אומר תכנים שונים של לימודים שאנחנו מקבלים בתורה, והתחלתם בהר סיני. למשל המשנה,
לא קיבלנו משהו פיזי?
בהר סיני, בוו, בסיוון, לא קיבלנו שום דבר פיזי, שמענו את עשרת הדיברות. זה כל מה ששמענו. אחר כך נאמר למשה לעלות אל ההר כדי לקבל את התחלות הסוגיות. אז למשל יש לוחות האבן, שאותם קיבלנו, בעצם לא קיבלנו, כי הם נשברו לנו, וקיבלנו משהו תחליף אחרי 120 יום ביום הכיפורים. כמו כן גם נאמר שהתורה ניתנה. מה זה התורה? מקרא. אומר רש"י חומש. איך אפשר לקבל את החומש שמציין עובדות שהתרחשו אחרי מעמד הר סיני? ובוודאי המשנה, כן? והמצווה זו משנה, וכי השישה סדרי משנה היו כתובים בימי משה, ודאי שלא. אלא שהכוונה שכל סגנון הלימוד הנקרא מקרא, והסגנון הנקרא משנה, והסגנון הנקרא תלמוד, והסגנון הנקרא נביאים וכתובים, כל אלה יש להם פתיחת שערים, אפשר לומר, ארובות נפתחות בשמיים, מאז מעמד הר סיני, כדי להעביר את התכנים האלה במשך אלפי השנים.
אז הדבר הראשון שהיה בראש זה יכול להיות שקיבלנו עוד משהו שאנחנו אפילו לא יודעים עליו עדיין?
אנחנו קיבלנו את גם מה שעתיד להיות. זאת אומרת, למשל, אתה תומר, מחר תכתוב פסק הלכה שעוד לא היה בעולם, בנושא חדש. אבל אתה עושה את זה על יסוד תוכני התורה והחוכמה שהחלו כבר בסיני, על פי אותם העקרונות, על פי אותה חיות. זה עובר דרכך, זה עתיד להיות, זה עוד לא נכתב. זה, כאשר תתחדש הנבואה אינשאללה במהרה בימינו, אז יתווסו אולי עוד ספרים בתנך שלא היו, כן? אבל ראשית הסגנון התנכי זה מתחיל בהר סיני.
למה אנחנו כל כך מפוקסים על הנושא הזה של ספרים? כי אנחנו נורא, גם מקריאה פשוטה של, של הפרשה, אתה מבין שבאמת היה שם משהו שהוא לא ספר, למרות שזה מה שסיפרו לנו בגן. אבל בכל זאת, עם ישראל נראה היום שמה שמעיין אותו זה ארון הספרים היהודי.
בוודאי, זאת אומרת, ככל ש... איך היה אומר הרב אשכנזי? ככל שאנחנו מבינים פחות, ככה אנחנו כותבים יותר ספרים. כלומר, כשתוכן כלשהו הוא חי, ברור, צלול אצלך, אתה בעצם לא צריך לכתוב אותו, הוא חי בתוכך. אבל ההתפתחות ההיסטורית מחייבת אותנו להתאים את עצמנו לתביעות הרוחניות ולרגישות הייחודית של כל דור ודור. ולכן נכתבים ספרים בכל דור ודור. תראה, ברור שהדברים שהטרידו את אבותינו בזמן נתינת התורה, הם שונים בתוכנם ממה שמטריד את הדור שלנו היום. למשל, אתה רואה את החזרה המתמדת של התורה לעזרה מעבודה זרה. כן, תיזהרו שלא ליפול בעבודה זרה של עמי כנען. היום מה שיותר מטריד את האנשים זה בשר בחלב, ואדם שחתך בצל בסכין חלבי ועשה מזה חביתה. אז זה הרבה יותר משמעותי, ולכן הספרות יותר מתרחבת. בתורה יש רק כמה רמזים לדבר.
כן, ובכל זאת אני...
נפעם מהרעיון הזה שבאמת החשיבה של האינפוזיה, של החשיבה, של הדרך לחשוב והדרך להתחבר למקור עליון, אנחנו לוקחים אותו ושמים אותו בספרים, ובסוף היום אנחנו לא מחברים, אנחנו לא מקדשים את הדרך, אנחנו מקדשים את הספרים.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. הרי הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר, לא בגלל שדבר הוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו אותו, ולכן צריך לברר מה האמת מאחורי מה שכתוב.
אוקיי.
במילים אחרות, הספרים אינם קדושים מצד עצמם, אלא מצד תוכנם. והתוכן הוא הקובע. למשל, אתה יודע שהחפץ חיים, שכתב את ספר משנה ברורה, היו לפעמים שואלים אותו על דברים שהוא כתב, ושהם הפך מה שהוא אומר. ואז הוא מבקש לראות, מה כתבתי? זאת אומרת שמה שקובע זה לא מה שאותו תלמיד חכם כתב, אלא המקרה הקונקרטי הספציפי שבא לפניו. ואז ייתכן מאוד שאתה תראה גם מבדילים בין שאלה ותשובה שהיא הלכה למעשה לבין עיקרון הלכתי הכתוב בספרים. בכלל, לאחרונה אחד התלמיד החכמים ששותף אצלנו בפורום האינטרנטי אמר שכדבר קבוע אנחנו רואים ששאלות ותשובות יותר מקלות מאשר ספרי הלכה.
שאלות ותשובות יותר מקלות?
בגלל שכשמדובר בשאלה ותשובה הלכה למעשה, אז יש צורך למצוא דרכי היתר והתחשבות במציאות. מה שאין כן, הספר הלכה התיאורטי, הוא מדבר על כך וכך יהיה הלכה באופן תיאורטי. זה מסור לרבנים אחר כך, מה עושים עם הדבר הזה?
טוב, אני מבין, אבל זה סוג של בדיעבד, זה לא... דבר ואתה אומר...
על מה אתה אומר בדיעבד?
השאלות והתשובות מול ההלכה.
להפך, השאלות והתשובות זה ההלכה המקורית. זה שצריך לכתוב ספרי הלכה תיאורטיים, זה הבדיעבד. זאת אומרת, זה שיש צורך לכתוב באופן עקרוני כך וכך הוא הדין. כשהמציאות, המפגש בין דבר השם לבין המציאות, הוא עיקרה של ההלכה. עד כדי כך שמנהג לפעמים עוקר דברים המפורשים בספרים. אומרים, הנה, בספר כתוב כך וכך וכך וכך, אבל המנהג הוא אחרת.
אוקיי, ודבר השם שהתגלגל לתורה שבעל פה, שהתגלגל לתקופה שבה חיינו את זה ולא היינו צריכים את זה כתוב, אלא זה עבר מ...
מסבתא לנכדה, כן.
ולפני ומרב לתלמידו.
ודאי.
וזה חי, ואז אתה יכולת להגיד באמת שמה שהרב אומר זה מה שמעניין, ולא מה שהרב כתב זה מה שמעניין. אבל היום מי שכותב, כתבת הרבה ספרים, זה הגדולה שלך, זה הגדולה שלך כביכול. אנחנו נמצאים מקום מאוד כפו.
תראה, יש עיקרון גדול מאוד שלימדו אותנו רבותינו, והוא שימוש תלמידי חכמים. מי שמשמש תלמידי חכמים, אז הוא מכיר תורה חיה. מי שקרא רק בספרים, התלמוד אומר מפורש, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות והגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, עם הארץ הוא אדם המלומד בתורה, שיודע את כל הספרייה כולה. זה נקרא עם הארץ. כן? פחות מזה, אם הוא לא יודע את כל התורה כולה, הוא רק בור. כן, בור זה שדה שעוד לא חרשו אותה בכלל. אבל עם הארץ הוא אדם שאיננו יכול להבין את הראש של הדברים, לאן הדברים זורמים. יש סיפור מפורסם על רב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו לברכה, שכאשר נתן שיעור בגמרא, לימד סוגיה שלמה לכל צדדיה ופלפוליה, והגיע למסקנה. אבל אמר, אבל המסקנה הזאת איננה מוסרית, ולכן לא ייתכן שזאת האמת, והוא למד מחדש את כל הסוגיה והגיע למסקנה אחרת. כלומר, אז מה ידריך אותו? איפה המוסריות הזאת נמצאת? הנחת יסוד של התפיסה המוסרית שלי, כיוון ששימשתי תלמידי חכמים, היא גם נכונה. לא ייתכן שהיא תעמוד בסתירה לטקסט.
מעניין מאוד. יש לי איזו סברה שאולי אחלוק את הדין בשיחה עם אשתי, אומרת, תראה, אבל הרב עובדיה כתב כך וכך.
כן, אבל גם הרב עובדיה יוסף, אם היית שואל אותו הלכה למעשה, הוא היה אומר דברים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שגם לפעמים לא נכתבו במפורש בספרים, רק נרמזו, ולפעמים דברים נכתבו, נעשה ההפך.
אבל אתה יכול להגיד... אני
יכול להביא לך דוגמה מאוד מעניינת. בידוע שבשעת נידתה של אישה, אסור לבעלה להושיט לחפץ. הדבר הזה יכול להביא גם למבוכה ציבורית. כלומר, כשאנשים נמצאים בציבור, וצריך להעביר חפץ, וצריך להניח, וזה לא כך נוח, וכולם יודעים. אז הרב עובדיה יוסף ראה פעם אחד מתלמידיו ש... נמנע מלהעביר חפץ לאשתו, אמר, מה, לא ראית מה שכתבתי ביבי העומר על זה? נו, ומה כתוב ביבי העומר באותה תשובה? לא כתוב הדבר הזה, לא כתוב שזה מותר, אלא זה רק רמוז. זה רק רמוז, כי הוא לא רצה לכתוב דבר שיהפוך להיות חקוק בספרים, שבמקום של בושה זה אין להקביד על הדבר הזה, למשל. אז כך, שאנחנו מוצאים הרבה פעמים שהלכה למעשה דברים הם שונים מאשר בספרות העקרונית, וזה מורה דווקא על חיוניותה של תורה ונאמנותה לשימוש תלמידי חכמים.
ומפה אני לומד שאין עניין לבוא ולהסתכל, זה לא אין עניין, אבל לא עיקר עניין הוא לבוא ולהסתכל על מה כתב בוודא... רב גדול כזה או אחר.
אז זה חשוב,
50
זה
שנה, 200 שנה,
זה מעשיר, זה טוב מאוד לתלמידי חכמים לקבל מידע בשביל שיקול הדעת שלהם, אבל שיקול הדעת בסופו של, של דבר שעשו כל הדבר של החכם הוא הקובע. הפרי מגדים, נדמה לי, בהקדמתו לשולחן ערוך יורדע, אומר שאחד מתנאי הפסק זה שהפוסק יחשוב שמה שהוא אומר זה גם האמת. כלומר, שלא יגיד פלוני כתב ולכן ככה אני עושה, אלא גם שיהיה סבור שאכן סברה זו היא הנכונה.
לא רק מזה
שזה כתוב. נכון. זה קצת שונה מהגישה הפורמליסטית שיש היום, ששולטת היום.
זה העניין.
כן.
שזה שונה מהגישה הפורמליסטית שולטת היום.
נכון, אכן כן.
ואפשר לעשות משהו עם הגישה הפורמליסטית שולטת היום?
היא מעשירה, היא חלק מכלי השימוש. אבל אוי לנו אם אנחנו נתחיל לעשות מה שנקרא מחשבים לפסיקת הלכה.
אנחנו חצי דרך לשם.
אכן.
וכאילו כמה שהרב יותר, כמה שהפוסק הוא יותר עתיק ונחשב, אז אתה לא יכול להגיד שאתה לפסוק משהו.
ברור שהעתיקות היא אחד השיקולים, היא לא השיקול היחיד.
שנזכה לתלמידי חכמים שכאלה.
אמן, כן ירצון.
תודה רבה.